הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מאזינים, אנחנו כאן ברדיו קול חי בתוכניתנו הקבועה לעומקם של דברים, דרך חיים בהמשך, בה אתם המאזינים יכולים לעלות בשידור חי, לשאול שאלות בענייני הלכה, מנהג ובכלל. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר או איקנטן, שנמצאים כאן מחכים לכם ולשאלותיכם דרך הפקס, דרך האתר או בשידור חי כאמור. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, זקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נצא כעת לפינתנו הראשונה לעומקם של דברים, מעט בדיני שביעית.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. בשבוע שעבר נדברנו על סוגיית העציצים והפרחים בשנת השמיטה. אולם לבקשת ציבור גדול אנו עוצרים סוגיה זו, שנחזור אליה בלי נדר בהמשך, ומעלים סוגיה גדולה שמדוברת מאוד לאחרונה, סוגיית היתר מחירה ופירות נוכרים, פירות גוי. כשלמעשה זו סוגיה שדנו בה מאות שנים, למידי שמיטה היא נדונה שוב על כל היבטי השונים בראי הזמן העכשווי. אנו מאוד נתמצת וניתן רקע הלכתי והיסטורי מקוצר על סוגיה מורכבת זו. לא באנו חלילה להכריע בדבר, אלא עד הרבה, להבהיר לציבור מסביבנו מה הנידון, מה הסוגיה כה מורכבת שגדולי ישראל דנים בה מדי שמיטה בשמיטה. הקדמה ראשונה ובקצרה, ישנה מחלוקת המוראים, רבה ורבי אלעזר במסכת גיטין ובירושלמי, האם יש כוח בידי הגוי לקנות קרקע בארץ ישראל, ועל ידי קניית הקרקע קדושת הפירות נפקעה? הווה אומר, בשש שנות השמיטה תהיה הקרקע פטורה מכל המצוות התלויות בארץ, מעשרות ותרומות וכולי, בשנת השמיטה תהיה הארץ מופקעת מקדושתה, והפירות לא יהיו קדושים בקדושת שביעית. קרקע ארץ ישראל תישאר לעולם בקדושתה, אבל לגבי החיובים שעליה, בשש שנות השמיטה תהיה פטורה מהחיובים של מעשרות ותרומות, ובשנת השמיטה הפירות לא יהיו קדושים בקדושת שביעית. להלכה פסק מרן השולחן ערוך, כהבנתו, בספרו אבקת רוחל בדברי הרמב״ם, שכל עוד הקרקע והפירות בידי הגוי היא מופקעת מקדושתה, ואין בפירות קדושה, והם כמו פירות חוץ לארץ שאין בהם חיוב תרומות ומעשרות, ולא קדושת שביעית בשנת השמיטה. אולם, וזה כדעת רבה, אולם כשהיהודי קונה את השדה בחזרה מהגוי שהיא נמכרה אל הגוי ונפקעה מקדושתה, וכעת היהודי קונה בחזרה את השדה מהגוי, היא חוזרת מיד לקדושתה. זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, ישנה מחלוקת גדולה נוספת. האם שביעית בזמן הזה היא מן התורה, או ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן? המחלוקת הזו תלויה בכמה גורמים, ואחד מהם הוא האם השמיטה נוהגת רק כשהיובל נוהג, והרי היובל נוהג רק בזמן שעם ישראל כולו בארץ ישראל, וכל אחד קיבל את נחלתו, נחלת השבטים. כיום היובל לא נוהג, השאלה האם לקרוך את השמיטה ביובל. לכן פסקו הרבה ראשונים, כדעת רבינו הקדוש רבה, שהשמיטה כיום היא רק מדי רבנן, כי היובל כאמור לא נוהג. ככה פסקו רשי ותוספות והרשבה והריטב"א והר"ן ויד רמה ויראים והסמג והתור ועוד. אולם היו שחלקו. ופסקו כחכמים שחלקו על רבה שאין תלות בין היובל לשמיטה. ולכן שמיטה בזמן הזה היא חיוב מהתורה. זו דעת הרמב"ן ודעת הראש. לגבי דעת הרמב"ם הדברים לא ברורים. כשדעת הרייבד נוסיף כאן ובעל המאור והמאירי ששביעית בזמן הזה היא לא מן התורה, לא מדי רבנן, רק מדת חסידות. להלכה נוקטים ששביעית בזמן הזה היא מדי רבנן, מכיוון שזה דעת רוב הפוסקים. ככה פסק הבח והסמה ואבני נזר ואחיעזר והציצליעזר והיביע עומר ומנחת יצחק ועוד. צריך לדעת שככה פסק גם מרן החזון איש, לא לטעות בדבר, ששביעית בזמן הזה היא מדי רבנן. בעקבות הדברים האלו שהקדמנו, הכריע בעל ספר התרומה והגרה, שכיום ששביעית היא מדי רבנן כפי שהכרענו, ודאי שקניית גוי מפקיעה את קדושת הפירות, כמו לדוגמה בסוריה, שזה כיבוש יחיד של דוד המלך, שקדושת סוריה היא מדי רבנן, ושם אם גוי קונה את הקרקע, הפירות ודאי מופקעים בקדושת שביעית. ולכן הכריעו כאמור הספר התרומה והגרה שכיום ששביעית היא מדי רבנן, ודאי שמחירה הפירות לגוי פותרת את הפירות האלו מקדושת שביעית. אולם מרן החזון איש חולק וסובר שגם בקדושה מדי רבנן כיום הגוי לא יכול להפקיע את קדושת הפירות. נעצור לרגע ונסכם. דעת הבית יוסף שיש כוח לגוי להפקיע את קדושת פירות שביעית, ולכן כשכתוב בחנות, בחנות הירקות והפירות בסופר, פירות נוכרי, אפשר לקנות, לא להיזהר בקדושת הפירות, לזרוק לפח מה שרוצים וכו'. מכיוון שכיום שביעית היא מדי רבנן, ודאי שאפשר להקל גם למחמירים ולומר בשופי שהפירות לא קדושים, והנה לכאורה פתרון מצוין. בא מבית. וחלק על כל מה שאמרנו, אחד מאבירי הפוסקים בזמן הבית יוסף, והוא מכריע שאין כוח בידי הגוי להפקיע את קדושת פירות הארץ. ממילא פירות קדושים בקדושת שביעית, ממילא הם פטורים מתרומות ומעשרות. מכוח הפסק של המבית, שחולק על כל מה שאמרנו עד עכשיו, בא בית יוסף ובית דינו וגזרו חרם ונידוי למי שיפסוק כמו המבית, והכריעו כאמור, שפירות גוי כן פטורים מקדושת שביעית. למעשה, רוב בניין של הפוסקים כך פסקו במשך הדורות כדעת הבית יוסף, שפירות גוי פטורים מקדושת שביעית, הרדווז והדרישה והלבוש והחידה והמנחת יצחק, האור לציון, הציצי ליעזר, גם מרן רבי שלום זלמן אוירבך בספרו מעדני ארץ, דודיסקן יערה פרנק, מרן היביע עומר, למעשה בעל פאת השולחן, שהיה תלמידו המובהק של הגר"א, הגיע כאן לארץ ישראל, והוא אומר שזה המנהג בארץ ישראל מאז ומתמיד. והרב טיקוצ'ינסקי מעיד בספר השמיטה שלו, שככה נהגו בירושלים. אבל מרן החזון איש מעריך מאוד כאמור, ומכריע כן כדעת המבית, שכאמור פירות גוי קדושים בקדושת שביעית, וזה שכתוב פירות נוכרי, זה לא מתיר בכלל לחלל את קדושת הפירות. הקדמה שלישית והקדמה קצת מתומצתת אולי מדי, ונרחיב בהמשך. אני יודע שהזמן לרעתנו, אבל לבקשת מאזינים רבים מאוד, ההקדמה הזאת היא נחוצה. השיעור הזה חשוב כדי להבין בעצם מה הפולמוס, מה הנידון. ניסו גדולי הדור, שאהבת ישראל חקוקה על ליבם, למצוא פתרונות לחקלאים שלא ימותו ברעב כפשוטו. ואותו גדול דור שהזכרנו, המבית ובנו המערית, התירו למכור את הקרקע לגוי. וכך פסק המערם גלנטי. והגדול שנדרש והרחיב ופסק והכריע למעשה שהיתר מכירת הקרקע לגוי מפקיעה את קדושת השביעית, היה בעל השמן המור. אגב, פוסק הדור, רבה של קובנה המפורסם, רבי יצחק אלחונון ספקטור, שלח שליח מיוחד לברלין כדי להשיג את תשובת ההקל של בעל השמן המור, ומכאן התחילה פולמוס. לא נלאה את הציבור, רק בקצרה נאמר שהנציב מוולוז'ין בספרו מישיב דבר התנגד בתוקף לכל היתר הזה למכור קרקע בארץ ישראל לגוי. הוא טוען, הרי יש ברכה מפורשת בתורה, וציוויתי לכם את ברכתי, מי שפוחד הוא חסר באמונה. אמר איל דיסקין ורבי שמואל סלנט, היו שניהם רבני ירושלים ביחד, התירו בשמיטת שנת תרנ"ו נון וב, על פי הנוסח של הגאון רבי נפתלי הירץ, שהיה רבה של יפו, התירו למכור קרקעות בארץ ישראל לגוי ולהפקיע את קדושת שביעית. אבל הם אסרו בשנת השמיטה הקודמת, תרמ"ט. היו שהתירו במקרה שמוכרים את הקרקע לגוי אפילו מלאכה דאורייתא, ידועה תשובתו של הרב מואליבר. היו שהתירו רק מלאכות דרבנן, הרב ספקטור. היו רבים שטענו שאלה מחירה הזאת בסיס, ובראשם הרדווז, ונתמצאת כעת את המתירים והאוסרים, ובזה למעשה חתמנו את הנושא הזה הלכה למעשה. שוב, הזמן לרעתנו, הפינה מתארכת, אבל כאן אנחנו נגשים בעצם ללב העניין. הרי הבנו שדעת רוב הפוסקים שאין קדושה בפירות של גויים, וששביעית בזמן הזה היא מדרבנן, וקניין של גוי יכול להפקיע איסור דרבנן. ועל כך נוסיף שפוסקים רבים סוברים ספר התרומה, שכשם שאין קדושה בפירות גוי, כך מותר לעבוד את כל עבודות האדמה בקרקע של גוי בארץ ישראל. גם מי שחולק זה רק משום מרית עין. והראש והראשון שסבר שפירות גוי קדושים בקדושת שביעית, שעליו נחלקו כל העולם כאמור, המבית, הוא סובר שאין דין הפירות והקרקע שווים. ממילא, כשמחרנו את הקרקע לגוי, אין קדושה בפירות. נעמיק לרגע. הגמרא בסנהדרין אומרת שרבי ינא יכריז לסוחרים, רבותיי, יש עליכם מס, ארנונה מהמלך, לכו ותעבדו כרגיל בשביעית. וכולם תמאים, האם מותר לעבוד את הקרקע בשמיטה ולעבור איסורי תורה בגלל מס, בגלל ממון, בגלל ארנונה? יש הרבה תשובות על כך. התוספות מבאר, וכך מבאר גם רבינו תם והרן, שמדובר במציאות שאם לא משלמים את המס, את הארנונה, המלך הורג, ומשום פיקוח נפש התירו איסורי תורה. תשובה נוספת בתוספות, שמדובר בהפסד כלכלי עצום. ומכיוון שכיום שביתי מדרבנן, הקלו בעבודות השדה. ומכיוון שהמלך רודן שכזה, אז השדה נחשבת לשלו, ובקרקע של גוי מותרות מלאכות. אז אם כן הבנו שבקרקע של גוי מותר לעשות מלאכה, ועל כך נשענו אלו שהתירו למכור את הקרקעות לגוי, בפרט בתקופות שהיה ממש פיקוח נפש, כפי שהבנו כעת, שכשיש חשש פיקוח נפש, מותרת המלאכה. עד כאן דעת המתירים. באו האוסרים, ובראשם מרן עמוד העולם בעל החזון איש, וטענו, א', יש איסור שלא תחנם, אסור לתת חנייה ודריסה לגוי בארץ ישראל. הנציב טען טענה נוראה, בשוט משיב דבר, שעדיף רחמנא ליצלן לעבוד בשביעית את האדמה מאשר למכור לגוי. כי עבודות השדה כיום לרוב הפוסקים היא מדי רבנן, כי שביעית בזמן הזה היא מדי רבנן. איסור שלא תחנם הוא איסור תורה. הגיע הרב מקוטנה וטען שהאיסור הוא רק לתת להם אחיזה להשתקע בארץ ישראל. כאן זה בדיוק להפך. על ידי המחירה מתחזק היישוב היהודי בארץ ישראל ואין איסור שלא תחנם. הגיע דודי סקני הרב פרנק וטען שבמחירה לזמן אין איסור. הגיע הרב ספקטור וטען שכל האיסור הוא רק בגוי עובד עבודה זרה. והפתרון המדהים של הרב הירץ, רבה של יפו, שחתמו עליו הרב דיסקין והרב סלנט, שמוכרים רק שיעור יניקה בקרקע ולא את הקרקע עצמה. טענה נוספת של מרן החזוני שאין תוקף משפטי למחירה, ממילא אין לה משמעות, אבל ידועים דברי הדברי חיים, וחתם סופר שלא צריך לתוקף ממשלתי ביתר מחירת חמץ, שם זה איסור דאורייתא, וגם בזה אין צורך לתוקף ממשלתי, ונוסיף כאן ידיעה חשובה שכיום החוק השתנה, שגם בלי רישום העסקה תקפה. נסיים בדברי מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שגם מי שלא סומך על היתר מכירה יכול לקנות בחנויות שכן סומכות על כך, ואין בזה איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, וגם על זה היו שחלקו. ניסינו ברבע שעה שעמדה לרשותנו להקיף נושא ענק, שנכתבו עליו מאות תשובות ואלפי דפים, מעט לתת רקע למאזינים על היתר מכירה שכה מדובר בתקופה האחרונה. אנחנו חותמים את הדברים, מקדישים אותם לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אנחנו מקדישים אותם לשמות שכאן נשלחו על המערכת, לוורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, בניה נחום בן מרים, לרפואת אליהו בן מרים, משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן ציוויה אנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, אריאל בן אליה, רוני תחיה בטובה, מתפללים, יהודה יצחק בן איריס, מרים איתה בת מלי. אנחנו חותמים את פינתנו, יוצאים להפסקה וכבר שווים אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר פונים אל מאזינים, שאלה דרך האתר, האם יש מקור לגרטל, אבנת בתפילה, האם זה לא מנהג שאין לו מקור? בקצרה, מרן בסימן צדיק א' כותב שצריך חוץ מהחגורה לשים אזור, לשים אבנת בשעת התפילה, המקור שלו מספר התרומה. כוונת מרן, למי שמעיין במרן המשנה ברורה, שחוץ מהמכנסיים שהם למעשה המבדיל בין ליבו וכולי, זו הכוונה חגורה, חוץ מזה צריך גם גרטל, אבנת. זאת אומרת שעניין הגרטל כתוב בשולחן ערוך, זה הלכה, זה דין. השאלה נשאלת להפך, איך לא כולם נוהגים כך, רק החסידים? ועד שהשואל שואל אם יש מקור לגרטל, נשאל מדוע יש מי שמקל בזה, הרי זו הלכה פסוקה. אלא מה? הקלו בדבר, כי רק מי שכל היום הולך עם חגורה, רק אז בשעת התפילה צריך להוסיף עוד חגורה לכבוד הקודש ברוך הוא. אבל מי שלא הולך כל היום עם חגורה יכול להקל בדבר. וגם זה מה שאמרנו כעת, זה דעת יחיד. בכל זאת כתב מרן המשנה ברורה, שגם למקילים יש משום חסידות להשים גרטל, כך נהג הסטייפלר, מרן הרב קניאבסקי שליטה ועוד מגדולי ישראל. לכן, הנושא של גרטל, של אבנת, זו הלכה פסוקה במרן השולחן ערוך. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין. אני רואה שהמאזין לא שומע אותנו, ירד מן הקו, אז נתייחס לשאלה נוספת. חולה שמחובר לקטטר, האם יכול להניח תפילין ולהתפלל? ההסכמה של הפוסקים, זה אמר ישתייף וחלקת יעקב, ויגרות משה ועוד, שהוא יכול כן להניח תפילין, כן להתעטף בציצית ואפילו להיות חזן, בתנאי שהעסקית תהיה מחוסה. התנאי נוסף, שכשהוא מרגיש יציאה, שהוא ימתין. מה שכולם מצטטים מתשובות מרן הרמ"א, והמגן אברהם מביא את הדברים, זה רק כאמור כשהוא מרגיש שהוא מתפנה. לכן הדבר מותר לכתחילה. גם מה שאמרנו לחסות את השקית של הקטטר, זה משום כבוד הבריות של אלו שלידו. גם בזה הדבר לא לעיכובה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין. שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה כבודו.
רציתי לשאול, מוהל לאחרונה פרסם שבשנת השמיטה אי אפשר לעשות חור באדמה כדי להכניס את העורלה. האם יש איזה מקום בהלכה?
ודאי וודאי שאין לדבר הזה מקור. כל מה שחזל אסרו זה רק לשים דבר באדמה שקשור לזריעה. אני חושב שהדברים האלו הם בדיחותה.
שמה?
אני חושב שהדברים האלו הם בדיחותה של המועל, שקצת קצת חייך ואמר את הדברים בהומור.
אבל למשל אפשר לעשות כיסוי אדם באדמה?
כיסוי אדם מותר, מה שכבודו שאל מותר. הדברים האלו הם לא קשורים לעבודת הקרקע, הם לא משביחים את הקרקע. אין בהם בכלל שום חשש בשביעית. ברוכים תהיו. שאלה נוספת, אנחנו יוצאים להפסקה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. לפי התירוץ שכשיש חשש פיקוח נפש מותרת עבודה בשמיטה, האם צריך בכלל יותר מחירה? כך באמת סובר רבה של בויסק, אבל דחו את דבריו הנציב. בעצם כיום, מה הבעיה למכור לכתחילה? בזמנו שהיה עניין של פיקוח נפש, דנו באמת בשאלה הזו, אבל כיום שהדבר לא קיים, לכן ודאי וודאי שההיתר מקל גם בעניין הזה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה לכבודו, ערב מבורך. ברוכים תהיו, נראה לי שבטעות ניתק הקו. נעבור למאזין הבא, תכף ננסה לחזור חזרה אליו. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה. שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה, הגברת בשידור, בבקשה.
אז רציתי לשאול, אני עובדת במעון של ילדים, ומה שקורה הוא שאחרי ארוחת בוקר וארוחת צהריים נשארות המון שאריות של ירקות, והם יבול נוכרי. עכשיו אנחנו כן מקפידים על יבול נוכרי בקדושת שביעית, כאילו לשמור את השאריות, אבל זה כמויות מאוד גדולות של ירקות, נשאר המון, כאילו ממש קשה להגיע עם זה לפח שמיטה, בבני ברק יש פחי שמיטה, זה יותר קל, אבל בכל אופן המרחק הוא גדול וזה כבד. השאלה היא, יש אפשרות להקל בזה, כאילו זה יבול נוכרי וכן לזרוק את זה.
אני אחזור ויומר את מה שנדברנו בתחילת השידור, דעת רוב ככל הפוסקים שפירות נוכרים אין בהם קדושת שמיטה וממילא אפשר לזרוק את הכל אל הפח באופן רגיל. מכיוון שאת החמרת על עצמך לשמור קדושת שביעית גם בפירות נוכרי, מכיוון שיש חלק מן הפוסקים שסוברים כך ובראשם מרן החזון איש ובעיר בני ברק הוא רב העיר, לכן קשה מאוד להקל בדבר, א' כל מצד הנדר שבדבר, ההנהגה טובה שבדבר, ובפרט בעיר בני ברק שמרן החזון איש הוא מרא דאתרא. לכן צריך לנסות לחשוב באופן רעיוני. לא צריך לרוץ לפח שמיטה שנמצא בנקודות מוקד מסוימים שהעירייה שמה לרווחת התושבים. אפשר פשוט לבקש מהגן לקנות פח גדול, להכניס את כל הקליפות, את כל אשר...
אי אפשר לעשות את זה, כי...
הכמות היא כל כך גדולה?
לא, כי התמ"ת כל הזמן בפיקוח, ואי אפשר לעשות את זה, כי הם לא ייתנו להשאיר שם פסולת הרבה זמן. צריך לרוקן כל יום.
אז אם כך, יש לפנינו שתי ברירות. או הברירה הפשוטה, להתאמץ, לרוץ עם כל הפסולת, ולתרוח סביב קדושת שמיטה בפירות נוכרים, או האפשרות השנייה זה שאם הגברת לא נוהגת ככה מבית אבא ואמא, אלא נוהגת ככה רק בגלל שנוהגים כך בגן, בגלל שזה בבני ברק, יכולה לעשות היא בעצמה אתרת נדרים, לפני תלמיד חכם, להגיד שלא ידעת שההנהגה הזאת שתנהגי בבית שלך, היא הנהגה כל כך קשה ומורכבת ביום יום, זה נחשב לפתח, אפשר לעשות את זה גם כעת בשידור למעשה, להתיר את הדבר לגברת אם תרצי, ובכך את לא מקבלת על עצמך יותר קדושה בפירות שביעית, ההורים אין להם מניעה שאת לא תשמרי קדושת פירות שביעית, זה עניין שקשור לגן עצמו, השאריות שנשארים בגן, את הפירות, את שאריות הפרי, בוא נאמר ילד שמשאיר חצי מלפפון, אנחנו נעטוף בסקית ונחזיר חזרה הביתה. אבל הקליפות, השאריות שבלאו הכי גם ההורים בבית יזרקו אל הפח, הם לא מצפים שנחזיר את זה הביתה, אלא אנחנו בעצמנו נתנהל עם זה כפי רצוננו. הגברת יכולה לעשות אתרת נדרים, לשתף את הגננות שיחד איתך, שאת קיבלת על עצמך להפסיק עם קדושת פירות שביעית ופירות נוחים, ולזרוק את זה כרגיל אל הפח. יש יצא אולי יותר פשוטה בעצם מאתרת נדרים, כי בכל זאת זה העיר בני ברק, והרב העיר מרא דאתרא החזון איש כך פסק, להחזיר חזרה את כל שאריות הפירות עם התיק חזרה, אל הבית.
לא, זה מעון, זה האוכל, הם מקבלים את האוכל מהמעון, מדובר בכאילו קערה ענקית של מרק, שכל המים צריכים בעצם להישמר. זה ממש
המים לא צריכים בעצם להישמר. אנחנו יכולים להשאיר את המים בחוץ עד למוחרת בבוקר, ואז לשפוך אותם אל הכיור או אל האסלה. אנחנו לא מחויבים לשמור על מים שקיבלו טעם מפירות שביעית או מירקות שביעית, כמו שאנחנו שומרים על הפרי והירק. נבדיל בין הדברים. אם יש קליפה שמלפפון, צריך לשמור עליה בקדושת שביעית. אבל אם יש מים של מרק שקיבלו רק טעם מהפירות והירקות שהתבשלו בתוכם, אפשר להשאיר את זה בחוץ, לא לשטוף את הצלחות, לחכות למוחרת בבוקר, להגיע 10 דקות יותר מוקדם, או על כל פנים בתחילת המעון, לשטוף את הכל אל הכיור, מכיוון שזה כבר התקלקל. אין צורך להחזיר את זה לפרישדר, ולשמר את הנותר. לגבי קליפות, לגבי שאריות, ההיצעה הטובה ביותר, חושבה אני, במקום לעשות אתרת נדרים, כי זה מורכב בבני ברק, שמה הדבר לא מועיל באטרה דמרן החזוניש, לעטוב חזרה את השאריות, להחזיר חזרה לכל ילד לתיק הקטן שלו, שההורים שלו יתנהלו עם זה כמו שהוא רוצה. אבל במה שאתם מכינים באופן מבושל ויזום מבחינתכם, אתם לא צריכים לשמר את זה. העיצה הנכונה ביותר להשאיר את זה בצד, לחכות עד למוחרת בבוקר ולשפוך את זה, וממילא זה מקולקל ואין צורך לשמור, זה כבר הגיע לגדר של פסדה, אפשר לשפוך את הדבר. זו העיצה היחידה שעומדת לרשותכם.
אני יכולה לשאול משהו קטן?
בוודאי, ובשמחה.
זה קשור לאותה שאלה, פשוט עדיין לא הבנתי את זה עד הסוף. אם זה ילדים קטנים, אם זה נופל על הרצפה המון, סלט וכאלה, זה גם צריך לשמור, שזה נקרא פסולת שלא ראויה למאכל, או אני לא יודעת.
מה שנופל על הרצפה, חלק מירק, חלק מפרי בהמשך, כשהפירות גם כן יהיו בקדושת שביעית, אנחנו חייבים להחזיר את זה חזרה לצלחת בצד. נכון שהם לא יאכלו מהדברים שבצלחת, כי הם היו על הרצפה, והרצפה מלאה בלכלוך, הרצפה לא נקייה, אבל עדיין יש חובה לשמר את החתיכות פרי של ממש שנפלו על הרצפה, לשמר אותם בקדושת שביעית באיזושהי פינה עד שהם ייפסדו. לגבי מיץ שנופל, בוא נאמר מיץ מקלמנטינה, קצת מיץ של עגבניה שנופל על הרצפה, בזה אין צורך לשמר, ואפשר בניקיון שעושים בסוף היום להוריד את כל השיריים של האוכל שנשפח על הרצפה, עם מרק שקצת נשפח, עם מיץ של פרי או ירק שקצת נשפח, אפשר לשטוף את הכל יחד עם הניקיון בסוף היום. אבל חתיכה של ירק, אפילו קליפה של ירק, מכיוון שיש בה מבשר הפרי, וזו הגדרה המדויקת שיש מבשר הפרי, אנחנו מחויבים להרים ולשים חזרה באיזושהי פינה צדדית עד שזה ייפסד.
בסדר, תודה רבה.
ברוכה תהי. הערה חשובה מאוד, שאלה הלכה למעשה, יישר כוח. שאלה נשלחה דרך האתר, מיד פונים למאזין, בטעות דילגתי על ברוך שאמר, ואמרתי אשרי והשתבח, האם יש בזה איסור? ברוך שאמר, היא פותחת את פסוקי דזמרה. השתבח מסיים את פסוקי דזמרה. זה כמו ברכה ראשונה ואחרונה על אוכל. גם מי שלא ברך ברכה ראשונה וכבר אכל, מחויב לפחות לברך ברכה אחרונה. לכן המינימום של פסוקי דזמרה פוסק מרן בסימן נ"ג, זה לומר ברוך שאמר, מעט פסוקי דזמרה ולסיים בהשתבח. כבודו אכל, זה פסוקי דזמרה, ברך ברכה אחרונה, זה השתבח, ולא ברך ברכה ראשונה. ממילא אין לזה תקנה. מכאן ולהבא צריך לדעת ולהיזהר. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה.
שלום,
אני רוצה לשאול
כששתי שאלות. בבקשה. שאלה ראשונה, לגבי סולת, חלקי ידעת איך אפשר לברור או לנפות סולת?
האם שמענו נכון, כי הקו קצת מקוטע, האם צריך לברור סולת?
כן.
סולת לפעמים היא נגועה. וכן צריך לבדיקה. יש שם חרקים, לפעמים חומים קטנים, קוראים לזה חתקניות או קורים של אש. סולת מחויבת כן בברירה. הדרך הנכונה בסולת זה לנסות לקנות מאותם חברות שמוכרים באריזת וקום, שזה עבר ניקוי, זה עבר ניפוי, ושם אין צורך בכלל בברירה. אבל סולת כשלעצמה שאנחנו קונים אותה, היא כן מחויבת בברירה, יכולים להיות בחרקים, יכול להיות גם אפילו אש, צריך לברור אותה. היא מסננת קצת יותר דקה מאשר קמח, כי הסולת קצת יותר דקה.
שאלה שנייה,
לגבי
מים
שנשפכים
על הקדושה ובגלל מידות של הרחמים, מתעד בזה תחום זה נחשב בציבור שאפשר להגיד לביטמים, וממתי צריך להגיד נחשב ביחיד, צריך לקרוא בטעמים.
מחילה שלו, לא שמעתי את השאלה היטב. כבודו שואל על קדושה, על בקשת רחמים בציבור. שוב אפשר לחזור על השאלה? הקו קצת מקוטע. בבקשה.
על קדושה של ובא לציון ודגים על מידות של הרחמים.
כן.
צריך, אם אומרים אותם ביחיד, צריך הרי להגיד אותם בטעמים, נכון?
כך פוסק מרן הרמ"א. כן.
ועכשיו השאלה זה ממתי זה נחשב כיחיד, האם הציבור נניח בקדושה הם כבר בעובד לציון, הם כבר ברוך כבוד השם, האם כשאני אומר קדוש, קדוש זה עדיין נחשב בציבור או שזה נחשב ביחיד כבר?
הכלל שמנחה אותנו כבודו, וזו שאלה חשובה, היא נוגעת הלכה למעשה, אנשים שמתפללים יותר לאט, עד כמה אנחנו נחשבים ביחד עם הציבור, הכלל שמנחה אותנו זה מה שפוסק מרן הרמ"א בסימן נונהי. כל עוד שהחזן לא אמר קדיש תתקבל, תתקבל צלותן ובאותן לכל בית ישראל, התפילה הזו, הבקשה הזאת, התחינה הזאת שהתקבלו התפילות והבקשות לפני הקודש ברוך הוא, היא תפילה שהולכת אחורנית על כל מה שהתפללנו עד עכשיו, על 18, על תחנון, על אשרי ובא לציון. התתקבל צולותן הולך אחורנית, לכן לדוגמה פוסק מרן הרמ"א, שאם הציבור חלקו עזב באמצע תפילת העמידה, אפשר להמשיך הלאה להתפלל ולומר גם קדיש תתקבל, כי התפילה הולכת אחורנית והכל נחשב לאחד. לכן כתבו הפוסקים, המנחת יצחק, שאין צורך לומר דווקא במדויק עם החזן, ודאי שראוי, ודאי שעדיף. בקדושה של 18 צריך לומר ביחד, מכיוון שהציבור עונה והחזן עונה אל הציבור והקהל ממשיך לענות אל החזן וכן הלאה עד ימלוך שאומרים ביחד. אבל בקדושת ובא לציון, מכיוון שאנחנו אוחזים באותה תפילה של ובא לציון, והקדיש תתקבל למעשה הולך אחורנית על הכל, הכל נחשב ליחידה אחת, כל אחד אחד שהוא נמצא יכול לומר ביחד קדוש קדוש קדוש. גם אדם שנמצא נוסיף ואשרי, והציבור כבר המשיך הלאה ואתה קדוש, צריך להפסיק באמצע אשרי, לומר ואתה קדוש ביחד עם הקהל, ולומר קדוש קדוש. אבל ודאי אם הוא לא הספיק, מכיוון שהוא בדיוק אמר ובא לציון, והציבור קצת התקדם קדימה, אז כאמור כל היחידה הזאת היא נחשבת לאחד, והוא יכול לומר קדוש קדוש, וזה לא נחשב ליחיד, זה נחשב שהוא ביחד עם הציבור. אז אם מסכמים את הדבר, הדרך הנכונה זה איפה שאתה לא נמצא, תאמר ביחד עם הציבור. והיה אם לא עשית כך, איפה שהציבור נמצא, באשרי ובא לציון, זה נחשב שאנחנו ביחד, ואפשר לומר גם ביחיד, ללא נגינת הטעמים.
ברוכים תהיו.
י"ג מידות של רחמים, לכאורה מהפוסקים עולה שצריך לומר אותם על כל פנים ביחד. זאת אומרת שאי אפשר כשאני עכשיו אומר את התחינה שלפני והם אוחזים השם השם לסיים את התחינה ורק אז לומר השם השם לאחר שהם כבר סיימו את י"ג מידות. אני מחויב על כל פנים להיות איתם תוך כדי. גם אם הם יגידו את המידה האחרונה ואני אומר השם השם, זה נחשב לביחד. אבל אם אני נמצא אחריהם, והם המשיכו וסיימו את י"ג מידות, והמשיכו הלאה עכשיו לבאור רחום או לשומר ישראל, אני כבר לא יכול לומר השם השם רק עם הנגינה. גם כאן, הדבר פשוט, שצריך לעצור איפה שאתה, לומר השם השם, את י"ג מידות ביחד עם הציבור, ולחזור חזרה לתפילה שאחזת בה לפני כן. אם לא עשית כך, בשונה מאשרי ובא לציון, שכל התפילה היא אחת, כפי שדיברנו, כאן כבר הפסדת את היכולת לומר עם הציבור, וכדי שלא ישלוט דין לאדם שאומר ביחידות י"ג מידות, תאמר את זה ביחד עם הטעמים. ברוכים תהיו, יישר כוח על ההערות החשובות, ערב שבת שלום. שאלה נוספת, האם אפשר להשלים קורבנות ופסוקי דזמרה אחרי התפילה? מכיוון שאנחנו לעולם אומרים ברוך שאמר אשרי והשתבח, כמו שדיברנו, גם אם זה יבוא על חשבון תפילה בציבור, לא מדלגים על הסדר הזה, המינימלי הזה. לכן כותב הבך וערוך השולחן שלעולם אסור להשלים. הרי מה הסיבה שקודם כל אומרים פסוקי דזמרה? קודם כל מסדרים שפחו של מקום, ואחר כך מבקשים את הצרכים שלנו. כאן זה יהיה להפך. קודם כל התפללת, ביקשת את הצרכים שלך בשעת התפילה, ולאחר מכן אתה אומר שפחו של מקום. לפי דברי המקובלים זה גם גורם היפוך הצינורות. כל זה נכון לפסוקי דזמרה. לא משלימים פסוקי דזמרה לאחר התפילה. אתה יכול לומר אותם כתהילים, לא כהשלמה של תפילה. אבל קורבנות ועקדה אפשר ודאי להשלים אחרי התפילה, כפי שפוסק הרב פעלים הבן איש חי. שאלות שנשלחו דרך האתר, האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת במקרה שאין נייר חתוך, באיזה אופן? אם אין נייר טואלט בשבת והאדם כעת מחויב לנקות את עצמו, אז הוא יכול לחתוך את הנייר בשינוי על ידי שתי המרפקים, בכל צורה שמהווה שינוי, גם אם זה ייחתך על הקבקוב עצמו, זה לא נחשב לאיסור של מחתך, מכיוון שאדם לא רוצה דווקא בקבקוב עצמו. אנחנו גרים בבניין גבוה שמערכת המים מופעלת על ידי משאבה. כשמנתקים את המשאבה, בקושי יש מים בקומות שלישית ועלה. האם צריך בשבת לנתק את המשאבה, או שאפשר להשאירה עובדת כרגיל? אפשר להשאיר אותה עובדת כרגיל. אולי אנחנו נרחיב בסייעת הדשמיה בתוכנית הבאה, לגבי כל אופן הפעולה של המשאבה, זה לא מביא לשום פעולה חשמלית כתוצאה מזה שאני נמצא יותר גבוה, גם אם אנחנו רואים את הקושי שבדבר. השאלה הגדולה שנשאלה עכשיו זה לגבי כל הנושא של המדי מים. גם בזה שלחו לנו המכון הנפלא ברשות הרב אלפרין, שלחו לנו מכתב שלם שמסביר את הדברים בפרוטרוט, איכן יש להקל והאם אפשר אפילו להקל לכתחילה, ונדבר על זאת בעזרת השם בהרחבה. מבקשים שוב לבקש רפואה שלמה לרב יהודה יהושע בנית ברנדה רבקה גליק, לניקול נעמי בת קלרה, איבט בת קלרה, יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה, דור בן שושנה. מה לגבי עטיפת שאריות בעטיפה כפולה, האם מותר ועדיף? זו הצעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך. הצעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך הייתה לקחת את כל השאריות, אלו שמחמירים בפירות נוחי, כפי שעלתה כאן מאזינה אל הקו, עם אלו שקונים מוצר בדין וכולי, לקחת את כל השאריות, לשים בתוך שקית, ולשים את זה בפח. זה לא מורבב יחד עם הפח, הפח לא מרכיב יותר במהירות את מה שנמצא בתוך השקית, אבל יש להיזהר בדבר כשמורידים את הפח למטה. כשמורידים את הפח למטה בערב, לדוגמה, אדם חתך לעצמו סלט, ואת כל השאריות שהוא קנה מוצר בדין, או שמפירות נוכרי למי שמחמיר, כדעת מרן החזוניש, והרחבנו על כך מאוד היום, הוא לוקח אותם, שם בתוך שקית, נזהר לאסוף את כל השאריות, לא צריך את המיץ כפי שדיברנו, לאסוף אפשר לשטוף, ושם אותם בתוך הפח. כעת הוא מוריד את השקית פח למטה. בשש בבוקר מגיע האוטו שאוסף את הפסולת. כעת שהם אוספים את הפסולת, הם למעשה שופכים את כל הפסולת שנמצאת בפח של הדירה, של הבית שלנו, אל הפסולת הענקית שצבורה שם בתוך המיכלית הגדולה, ובאותו רגע פוסלים את כל מה שעדיין ראוי להאכילה. מי שעושה כך צריך לדאוג שעד שזה יגיע למטה, אל הפח למטה, שאוספים אותו, הפסולת שאספנו בתוך השקית ניילון שנמצאת בתוך הפח הגדול, כבר מתחילה להיפסל. ולכן, תוריד את זה בבוקר לאחר שהאוטו שאוסף את ההשפעה כבר עבר. אל תוריד את זה בלילה, תחכה עם זה מעט ורק אז תצרף את זה, לא ליצור מצב שאנחנו הפסדנו בידיים פירות של שביעית. שתלנו עגבניות, בסוגריים שמנו גרעינים באדמה, באדנית נקובה עם תחתית על עדן חלון בגג פתוח, ויצאו לנו עגבניות שרי אחרי תחילת שנת השמיטה. האם יש בהם קדושת שביעית? האם מותר לנו לשתול עוד עגבניות לצורך בני הבית ולא לצורך מסחר? שאלה נוספת, יש לנו עציץ נקוב, תכף ניגע בשאלה הנוספת, קודם כל לגבי השאלה הראשונה. עציץ נקוב שנמצא על עדן חלון בגג פתוח, הוא יונק מן הקרקע. הוא יונק מן הקרקע. העגבניות שרי האלה שגדלו, הם גדלו אחרי תחילת שנת השמיטה. ממילא, הם ינקו מקרקע בשנת השמיטה, וודאי שיש בהם קדושת שביעית. מתי יהיה מותר לכם את העגבניות האלה? אתם צריכים כמובן להיזהר בהם בקדושת שביעית כראוי, ויש בהם קדושת שביעית. האם מותר לנו לשתול עוד עגבניות לצורך בני הבית ולא לצורך מסחר? אסור לכם. מה הדרך היחידה שמותר לכם זה לקחת את האדנית, לשים אותה בתוך הבית עצמו, ולא על הגג הפתוח והחלון, ואז לסמוך על דעת מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, שחלקו עליו, אבל מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, לכאורה דעתו מוסכמת בין רוב אבירי הפוסקים, שבציץ שהוא לא נקוב בתוך הבית, גם בקומה ראשונה, אפשר לעשות כל מלאכה שהיא. יש לנו הציץ נקוב שאלה נוספת מהשולחים, לגבי הנושא של הציץ, יש לנו הציץ נקוב עם תחתית, שנבל בו העץ. האם מותר להוציאו מהציץ, כדי לשתול עגבניות או דבר אחר? אם הציץ הנקוב נמצא בתוך הבית, ומתחתיו יש פלטה שמבדילה בינו לבין הרצפה, או אם הוא בקומה שנייה גם בלי פלטה, ויש מקילים גם בקומה ראשונה בלי פלטה, אבל הוא על רצפה מרוצפת, אפשר להוציא את מה שנשאר, לשים דברים חדשים ולשתול, מכיוון שאין לזה שום קשר לקרקע, דברי הירושלים המפורסמים וכו'. שאלה נוספת, אישה חייבת לומר קורבנות בתפילת שחרית, אני לא יודע אם זה סימן קריאה או סימן שאלה, אישה לא חייבת לומר קורבנות בתפילת שחרית, אישה יכולה לומר קורבנות, אבל רק את קורבן התמיד ולא את כל הקורבנות, ככה פוסק מרן הבית יוסף בשם האגור, וככה פוסק המגן אברהם, גם לנשים יש חלק בקורבנות ציבור. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה. שלום. ערב מבורך.
שלום כבוד הרב, אני רוצה לגעת לגבי את המחירה, אם אני לא מחזיק לפי השיטה הזה, ואני מסתמל במסעדה שיש שם ירקות של את המחירה, אני מותן לאכול את זה ולהתנהג עם בדיני שביעית עם זה?
יראה כבודו, אם כבודו לא סומך בכלל ליתר מחירה, ואומר שהירקות שמוגשים לפני כבודו, עבדו בהם יהודים בשנת השמיטה. זאת אומרת, הירקות האלה צמחו מאיסורי דאורייטה שעשו יהודים בקרקע בארץ ישראל. יש מחלוקת עצומה בין הפוסקים, האם ירק ופרי שנאבד, זאת אומרת, עבדו אותו בשנת השמיטה, האם הוא מותר בכלל באכילה, האם הוא מותר בהנאה. ודאי וודאי שאם כבודו לא סומך על היתר מחירה, כבודו לא יכול להיכנס למקום שכזה.
זה לא רק לבחור בזה?
ודאי וודאי שלא. הרי הפירות שכבודו והירקות שכבודו מקבל במסעדה, הם גדלו באיסור. אם סוברים כדעת מרן החזון איש כבודו, שאין בכלל משמעות ליתר מחירה, ולא ניכנס כעת להכרעה, ככה כבודו מכריע. על כל פנים, הקרקע הזאת היא שייכת למי? ליהודי. הקרקע...
לא, אבל אנחנו אוכלים מיבול נוכרי, סתם ככה.
אבל יבול נוכרי...
לא כבדת לך את זה נשאין קיליאן לנוכרי.
אבל יבול נוכרי זה עניין אחר. פירות נוכרים...
לא, יבול נוכרי אנחנו אוכלים, אבל מעט המחירה זה כבר יותר פחות מיבול נוכרי.
יש הבדל גדול?
שאלה זה אם רק חומרה באלמה או שזה דין לכתחילה, שאסור לי לאכול את זה.
אלה שסוברים שיתר מחירה הוא לא תקף, זה מדין אסור לכבודו להיכנס למקומות שכאלו. פירות נוכרים זה חומרה. זה חומרה שכבודו יכול להקל. אם כבודו קיבל את זה על עצמו רק כחומרה, אלא אם כן קיבלת את זה על עצמכם כדין, אני שומע כחומרה. אבל היתר מחירה, אם כבודו לא סומך, מדינה כבודו לא יכול לסעוד במקום שכזה.
אוקיי.
ברוכים תהיו, יישר כוח על הערה חשובה. דקה לסיום התוכנית. שאלות רבות נוספות, מאזינים על הקווים, אנחנו חותמים את התוכנית, אנחנו בסייעת הדשמיה בשבוע הבא, נמשיך עוד ללמוד בדיני שביעית, הבטחנו ללמוד על דיני הציצים, דיני פרחים, אנחנו דחינו את זה בעקבות הנושא הרחב של פירות נוחרים ויתר מחירה, אנחנו מודים לסגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר שהיו כאן איתנו במסירות שכזו, לכם המאזינים, שבוע הבא בסייעת הדשמיה, התוכנית עברה בתקופה מסוימת, לשעה 10, נהיה יחד איתכם, שנבשר בעזרת השם בשורות טובות, שבעזרת השם ישרור השקט בארצנו הקדושה, שנזכה לימים של רגלי מבשר, משמיע שלום, שלום והשקט ובטח, שבת שלום ומבורכת.